אין כמו לדבר על זמן לקראת ראש השנה, מפני שאתם יודעים, כל פעם שמתחלף לו לוח השנה, ואנחנו פתאום מגלים שהשנה החולפת הסתיימה והשנה החדשה מתחילה לה, אז אנחנו ישר בוחנים את לוח הזמנים שלנו, ומה הספקנו ומה נספיק, וכל מיני שאלות שקשורות בזמן. והנה ספר מרתק בהוצאת מגנס, הגיע אליי בימים האלה, היו זמנים, של פרופסור אבנר וישניצר, על שעונים ואנשים בשלהי התקופה העות'מאנית. שבת שלום, פרופסור אבנר וישניצר. וכדי שנהיה קצת פמיליארים כזה, אתה יודע, בתוכנית, אם מדי פעם אני אקרא לך אבנר, אני מניח שזה גם יהיה בסדר.
אני אשמח שתקרא לי רק אבנר.
חבר סגל בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, ואתה עוסק בהיבטים, בהיסטוריה החברתית והתרבותית של האימפריה העות'מאנית המאוחרת. אני מוכרח להודות שבתקופת הקורונה הצלחתי לראות סדרה נהדרת שנקראה סולטן, שאומנם זה לא התקופה המאוחרת, אבל למדתי הרבה על סולימן המפואר ועל התקופה, ובהחלט מעניין. אבל אתה יודע, השאלה הראשונה, ויזווי, אפרופו הספר שלך, היו זמנים, הוצאת מגנס, תגיד, הזמנים עד שהתחלנו לענות שעון היו הרבה יותר איטיים, נכון?
אני לא יודע אם אפשר להגיד שהזמנים היו יותר איטיים, אבל הדרישות החברתיות היו פחותות בהשוואה בהתייחס לכל פרק זמן. הרעיון הזה שאנחנו צריכים להספיק ככל היותר, להרוויח ככל האפשר מכל דקה, הרעיון שזמן הוא כסף הוא רעיון יחסית חדש, והיצירה של מנגנונים, בין של מנגנונים כלכליים או מערכות כמו בתי ספר, משרדי ממשלה, צבאות שמכוונים ליעילות, למקסימום תפוקה במינימום זמן, המערכות האלה התפתחו במאות השנים האחרונות בלבד, ובעצם הספר הזה, היו זמנים, מנסה להבהיר כיצד התהליכים האלה קרו באזור שלנו. זאת אומרת, מהם הגורמים שהניעו את התהליכים האלה, כי היסטוריונים תמיד מניחים שדברים לא קורים מעצמם, ואלו השלכות היו להם.
אגב, אני מניח, פרופסור וישניצר, שכל הנושא הזה של הסחר הימי חייב כמובן שימוש הרבה יותר מדויק, ואחר כך כאשר הרכבות נכנסו לחיינו במאה ה-19, לחייהם יש לומר, אז עוד יותר הייתה חשיבות. ומצאתי אנקדוטה נפלאה בספר שלך, דווקא במבוא. ב-31 בדצמבר אתה כותב בספריך, שוב נאמר ונזכיר, היו זמנים על שעונים ואנשים בשלהי התקופה העות'מאנית, הוצאת מגנס. ב-31 בדצמבר 1877, אנחנו בשלהי המאה ה-19, בתום יום דיונים ארוך למדי, ביקש יושב ראש הפרלמנט העות'מאני הראשון לקבוע את שעת ההתכנסות ביום המחרת. תשמע, אגב, אני קראתי את המשפט הזה ואמרתי לעצמי, כמה זה פשוט לנו היום, כמה זה פשוט לנו היום. מן הפרוטוקול עולה כי הייתה זו משימה לא פשוטה כלל. היושב ראש שואל, באיזו שעה ניפגש, אני מביא ככה את עיקרי הדברים, בסדר? היושב ראש שואל, באיזו שעה ניפגש מחר? כלל הצירים, בשבע. ואחד הצירים, ציר מאיסטנבול, אומר, הימים מתארכים. נכון. אי אפשר יהיה לקבוע שעה בדרך זו. אני תוהה, מה דעתכם שנקבע להגיע שעה לפני חצות היום? וראש גילדת תופרי הסמיכות, אחמד אפנדי, אנחנו לא מכירים את השיטה ואין לנו שעונים. אז עונה לו אחר, השעה 12 היא תמיד חצות היום. כוונתי שנבוא כל יום שעה אחת לפני חצות היום. והיושב ראש אומר, אני מבקש לציין כי ישנם אנשים רבים, הוא צודק אגב, המתגוררים במקומות מרוחקים, יהיה להם קשה להגיע ב-4:30 או ב-5. מי בכלל מדבר על 4:30? זה הרי. ונהגנו להתלונן, אומר ציר אחד, על פקידי המדינה, נהגנו לומר שהם אינם עושים את עבודתם. כעת, אם אנחנו נתחיל בשעה כה מאוחרת, נמצא נוהגים באותו אופן. תשמע, הדיאלוג הזה מסביר הכל. באמת, אבנר, הדיאלוג הזה מסביר הכל. ראשית, גם חצות היום צריך היה לדעת מה, איך ומתי, נכון? זה גם לא פשוט. אני יודע על שעוני, נגיד שעוני שמש, אבל זה עדיין לא פשוט.
נכון, בעצם הפרוטוקול של הפרלמנט העות'מאני הזה מ-1877 מגלה מצד אחד את השאיפה לדייקנות שכבר הלכה והתבססה לה בחוגים מסוימים, ומצד שני את הבלבול הגדול שהיה עדיין רווח, אגב, ברוב אזורי העולם, מכיוון ששעונים נטו שלא להסכים זה עם זה בכל העולם. היכולת שלנו היום להסתכל בטלפון ולקבל את הזמן, או בשעון של התנור, או בשעון של המקרר, או לשמוע חדשות, שכל השעונים האלה יכולים להיות מסונכרנים באמצעות אותות היום דיגיטליים, הדבר הזה לא היה קיים עד שהטלגרף האלחוטי מתחיל לשלוח אותות שכאלה לקראת סוף המאה ה-19, ולכן שעונים היה צריך כל הזמן לכוון אותם, והם לא הראו את אותה השעה בדיוק. באימפריה העות'מאנית הבעיה הייתה עוד יותר מורכבת, מכיוון שהיו שתי שיטות שעון, אפשר להגיד אפילו שלוש, אני לא ארחיב על זה, אבל מצד אחד, שיטת השעות המקובלת באזור שלנו, שמדדה שעות בעצם משקיעה לשקיעה, כן? זה כמו היום היהודי, נכון? שמתחיל בעצם בערב.
נכון.
ומשקיעה היו סופרים את השעות בדרך מסוימת.
היה מישהו שזה היה התפקיד שלו?
נכון, כן. הייתה מערכת שנועלה עד המאה ה-18 מן הארמון, של אנשים שהיה להם הכשרה באסטרונומיה, והם ידעו לקבוע את השעות, ולפי זה בין היתר גם את שעות התפילה.
אז זה בדיוק, זה שעות התפילה.
לתוך העולם הזה התחילו להיכנס שעונים מכניים, כבר מהמאה ה-16, אבל בהדרגה הם הפכו יותר ויותר חשובים, ואז במאה ה-19 נכנסה גם שיטת השעות שהייתה מקובלת באירופה, שהיא הרבה יותר מוכרת לנו, מה שנקרא meantime. ואז התחילו כל מיני פערים בין שיטת השעות שהייתה הרבה יותר רווחת, המקומית, העות'מאנית, לבין שיטת השעות האירופית שהפכה יותר ויותר חשובה לכל מיני עניינים, כמו העניינים שאתה דיברת עליהם, למשל רכבות, למשל תעבורה ימית, למשל מערכות הטלגרף. ולכן כל הזמן האנשים היו צריכים לנוע הלוך ושור בין שתי מערכות שעות, קצת בדומה אולי אם נחשוב על לוח השנה העברי ולוח השנה הלועזי, שאנחנו צריכים איזשהו מנגנון, איזשהו מידע של חלקנו אין. אוקיי, היום כך וכך באוגוסט, איזה תאריך עברי זה ומתי נופל ראש השנה. באותה הצורה, או בצורה מאוד דומה, אנשים נזקקו ללוחות של המרה בין שיטות השעות השונות. ומה שמעניין זה ככל ששיטת השעות האירופית הפכה רווחת יותר, יותר ויותר אנשים הפכו מוטרדים לגבי שיטת השעות שהם התחילו לזהות עם עצמם. זאת שיטת השעות שלנו, השיטה העות'מאנית. ואת שיטת השעות האירופית יותר ויותר כאיזה מין איום קולוניאלי, כן? של אירופה, שאנחנו צריכים לזכור שבאותה תקופה היא מתרחבת וכובשת אזורים גם באזור שלנו.
כלומר, שעון ושעות זה עניין תרבותי, ואני באמת רואה בספר שלך שאתה מתייחס לזה. אגב, אני חושב על זה, מעבר לסיפור של התפילות, ומעבר לסיפור של הפגישות, ומעבר לסיפור של סחר מקומי ובינלאומי, תשמע, קרבות, מלחמות, אתה צריך לתאם שהגדוד הזה יורה משם, והגדוד ההוא יורה בשעה אחר כך, והגדוד ההוא מתפרץ בשעה, והעות'מאנים הרי כל הזמן היו עסוקים בלחימה. איך לעזאזל אתה עושה את הדברים בלי לקבוע, בלי שעון? זה מטורף.
נכון מאוד. אז אם אנחנו מנסים, וזה בעצם אחד המהלכים העיקריים של הספר, לנסות להבין איך האזור שלנו, איך המדינה העות'מאנית, הופכת יותר ויותר לתלויה בשעונים. אתה באמת רואה שמי שמוביל את התהליך הזה זה זרועות שונות של המדינה, בניגוד למשל למה שקורה בחלקים מסוימים של אירופה, שגורמים מסחריים מובילים את זה, מתוך כוונה להגדיל את הייצור וכן הלאה. באזור שלנו, שבו אין תאוס משמעותי עד המאה ה-20, המדינה וזרועות שונות של המדינה מובילות את הדבר הזה, בין היתר הצבא. ובדיוק מהסיבות שאתה מדבר עליהם, הצבאות באותה תקופה הופכים הרבה הרבה יותר גדולים, הלחימה הופכת הרבה יותר מורכבת, וראשי הצבא החדש, העות'מאני, שמוקם ב-1826, מבינים את הצורך הזה ומתחילים להשתית גם את שגרת המחנה, גם את הדיונים האסטרטגיים שלהם, וגם ממש את התמרונים בשדה הקרב על לוחות, על לוחות זמנים ושעונים, ובהדרגה הדברים האלה מוטמעים במספרים גדולים מאוד של חיילים וקצינים שעוברים בתוך המערכות האלה. אותו הדבר קורה גם עם משרדי ממשלה, עם בתי ספר שמספרם הולך וגודל במחצית השנייה של המאה ה-19, ואז הרעיונות, לא רק השיטות האלה, אלא הרעיונות והערכים אפילו של דייקנות, כן? ממתי דייקנות בכלל זה איזשהו אידיאל, איזשהו ערך שצריך נכון. לחנך אליו.
אז שאלה שהיינו יכולים לפתוח איתה עכשיו דיון חדש. תשמע, אני רוצה נכון. לשאול אותך לסיום, כן. למרות שיכולנו לדבר שעות, זה נושא מרתק, והספר שלך הוא פשוט בלתי רגיל, בלתי רגיל. היו זמנים על שעונים ואנשים בשלהי התקופה האוסמנית, פשוט ספר נהדר, נהדר, וכתוב נפלא, ודוגמאות נהדרות, מגנס ההוצאה היא. תשמע, אני רוצה לשאול אותך, פרופסור ויז'ניצר, לסיום.
אמרת שתקרא לי אבנר.
אבנר, ואני פתאום מרגיש, אתה יודע, אולי בהשראת... אני רוצה לשאול אותך, אבנר. אנחנו ערב ראש השנה, ולוחות שנה זה דבר חשוב. אתה כותב פה בצורה מרתקת על כך שבעצם לוחות השנה היו צריכים להתחשב כמובן בתרבות, וכמובן בזריעת השדות ועונת הגשמים וכולי, וימים טובים וימים פחות טובים, מתי אפשר לעשות חגים וכולי. אני חושש, מה, אני ממש לא הייתי ער עד שקראתי את זה בספר שלך, עד כמה יש משמעות ללוח השנה. הוא ממש הנחה את האנשים והכניס אותם לסדרי, לסדר, לא רק לסדר יום, אלא לסדר שנה ולתכנון ולדברים שמי בכלל חשב שהיו. היום זה כל כך ברור, הרי אתה לא עושה שום דבר לפני שאתה פותח את היומן האלקטרוני שלך בטלפון החכם שלך וכו' וכו', והוא מזכיר לך את כל הדברים. אז זה פנטסטי, לוח השנה, מה?
נכון, מה שמעניין זה שהיום כשאתה מסתכל בלוח שנה האלקטרוני שלך, אתה יכול להגיד שאתה יכול להחליף שם את משבצות הזמן האחת בשנייה, אפשר להגיד שזה זמן ריק ממשמעות, כן? 24/7, הכל כמו הכל. כן. כל זמן טוב לעבודה ולצריכה, כן? זה הזמן הקפיטליסטי, לפחות לכאורה. גם היום זה לא באמת נכון, אז זה בוודאי לא היה נכון בסוף התקופה העות'מאנית, שלזמנים שונים היו משמעויות שונות. גם היום אנחנו מבינים את זה היטב, כמו ההפרדות בין שבת לבין יום חול, או בין יום חג לבין יום חול, כן? זאת אומרת, בוודאי עבור שומרי שבת, אתה לא יכול להחליף זמן שבת בזמן חול, בזמן חולין, כי המהות של הזמן, כביכול, היא שונה. אותו הדבר היה נכון, כמובן, גם בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, כן. אבל על השכבה הזאת הדתית, נאמר, אפשר להוסיף באמת את השכבה של שעות מבשרות טוב ושעות מבשרות רע. לא מעט אנשים האמינו של הכוכבים, לכוכבי הלכת, יש השפעה מיטיבה או מרעה על חייהם של בני האדם. זה רעיון שנפות בהרבה מאוד תרבויות, ולכן הם רצו שלוחות השנה יראו להם גם את זה. אז יש פה מין לוח של משמעות, לוח השנה כלוח של משמעות שאפשר לפרק ולנסות ולהדביר.
וכמובן יכולנו לדבר על מגדלי השעון, מגדל השעון ביפו, אצלנו בחיפה, מגדל שעון יפהפה, שגם אגב הופיע על בול, בשירות הבולאי.
נכון, סדרת בולים של מגדלי השעון.
נכון, אז תשמע,
אולי לסיום אפשר להגיד שמגדלי השעון האלה מסוף התקופה העות'מאנית הם בדיוק הביטוי החיצוני של תהליכים שהם הרבה יותר נסתרים מהעין, והספר הזה בעצם מנסה לחשוף אותם.
אחד הספרים המרתקים שקראתי בעת האחרונה, שמת לב שהשתמשתי בעת האחרונה ולא בזמן האחרון, כי אני כבר לא יודע מה זה זמן בעקבות היו זמנים על שעונים ואנשים בשלהי התקופה האוסמנית, בהוצאת מגנס, באופן פורמלי. פרופסור אבנר ויז'ניצר, היה לעונג אמיתי. להתראות, כל טוב.
תודה רבה, ביי.